וקיבלתי טלפונים שאמרו לי, למה שתקת 13 שנים? ואישה חשובה אמרה שעכשיו כשיש לה תורנות בליל הסדר תחזיק מעמד. שומע יצחק, הייתה אישה חשובה אמרה שעכשיו יש לה תורנות בליל הסדר, אישה חשובה אמרה שיש לה לבית חולים תורנות בליל הסדר, עכשיו היא יצאת מצוידת. בקיצור, חזרתי מאוד נרגש מהשבת הזאת. דבר תורה קצר, היה שווה לשתוק 13 שנים לקבל כאלה מחמאות. ואנחנו עכשיו עושים ניסיון ולומדים עוד משהו מהרב זצ"ל. בסוגיה שמאוד מעסיקה אותו, והוא כתב עליה הרבה מאוד. המאמר הזה הוא מספר מאמרי ראייה, והוא נכתב בשנת תפרש צדיה. תפרש צדיה זו השנה האחרונה לחייו של הרב זצ"ל. אצלנו, ככל שאדם מזקין, תמיד חכם ככל שהוא מזקין, דעתו בהירה יותר, הראייה שלו רחבה יותר. וכאן הרב זצ"ל כותב על הציונות. קצת דברי ביקורת מעשיים, אבל הרבה דברים של רוממות רוחנית. אתם רואים שהכותרת של המאמר הזה נקראת דרך תשובה, ולאחר שלומדים אותו רואים שהכוונתו היא אל תשובה של התנועה הציונית, דרך התשובה של התנועה הציונית, כאשר הוא לא מדבר על כך שמישהו שם פרטי יחזור בתשובה, אלא על התנועה בכללותה. יש עוד 2-3 שורות בסוף, בעמוד הבא, שלא לא צילמתי. אני, כשאני מצלם אף פעם זה לא יוצא טוב, אז לא נורא, 2-3 שורות בסוף. לא מצאתי פה את הספר מאמרי ראייה, ברוך השם, לומדים בו, אז לא מצאתי. אז אני חוזר, זה מאמר משנת תפרש צדיה, ממש מסוף ימיו של הרב. צריך סבלנות כדי לתפוס את המהלך פה, ובכל זאת יחסית לרב זצ"ל יש פה דברים פשוטים יחסית. מעין מסקנה של דברים. אם כן, אומר פה הרב, יש לנו שני ערכים כלליים בחיים, קודש וחול. הוא לא אומר מה היחס אל החול, וצריך סבלנות, אבל קודם כל זו עובדה שיש קודש ויש חול. אנחנו בתקופתנו לקינו במחלה של הקדשת החול במידה כל כך מוגזמת, עד שהוא מתפשט על כל שטח החיים והוא מאפיל את אור הקודש בקרבנו. הקדשה זה ביטוי שממסכת בבא מציע לקוח. מדובר על איסור הונאה במידות ומשקלות. כשאתה מקדיש כף אחת, אז היא יורדת ומחריעה את הכף השנייה. והרב רומז לזה שהאיזון הופר, והחול נעשה גדוש יותר. הבעיה הראשונה היא שהקודש נעשה אפל, נעשה פחות משמעותי. אני קורא עוד פעם, אנחנו בתקופתנו לקינו במחלה של הקדשת החול במידה כל כך מוגזמת, עד שהוא מתפשט על כל שטח החיים והוא מאפיל את אור הקודש בקרבנו. וזה מזכיר לי סיפור שסיפרה לי אמא שלי, אבל כל אחד יש לו סיפורים אחרים. סיפרה לי אמא שלי שכשהיא הייתה ילדה קטנה במרוקו, היא למדה באליאנס, ובתעודה בצד ימין היה ציונים אונברו, ובצד שמאל פרנסה. אז היא מספרת סיפור שמגיע ילד לאבא שלו ואומר לו, תראה אבא, יש לי בכל 20, נכון? הציון היפה, יש לי הכל 20, יש לי בכל 20. הנה, אז הוא אומר לו, אברו לא חשוב, אברו לא, מה קרה פה? מתמטיק, פיזיק, זה מה שחשוב. זה עוד טוב. הרב מתאר משהו יותר מורכב. זה המשפט הבא. מושג הקודש נעשה כל כך רפה אצל בני הדור, עד שהוא נעשה אצלם שם נרדף עם כל ציור של רפיון וחולשה. זאת אומרת, העשייה, וכמו שאומרים, אנחנו מתייעצים עם רבנים. העשייה זה משהו אחר לגמרי. העשייה והפעילות היא שייכת לאנשי החול, שהם היו בסיירת, והם יודעים מה עושים. הם יודעים לפעול, הם יודעים לעבוד. והקודש זה משהו, כנראה שצריך לא להסתבך איתו. יש איזה הלכות כאלה שתמיד תוקלות מכות בגלגלים, ואנחנו, אבל לחיות, לחיות. אני אומר את זה בצורה של הדור שלנו. היום לחיות זה בעצם להיות בצבא, להיות בכלכלה, לנהל את המערכות של המדינה, זה חיים. והישיבות, השאלה אם מורדים להם קצת יותר בתקציבים, קצת פחות בתקציבים. והרב מעיד על זה שהבעיה היא מהותית. היחס אל הקודש, שהקודש נעשה כל כך רפה, עד שהוא נעשה אצלם שן נרדף עם כל ציור של רפיון וחולשה. בעוד אשר באמת כל העוז וכל הגבורה רק בו הם עצורים. במקומות אחרים הרב גם יודע להוכיח את אנשי הקודש. זאת אומרת, השאלה מי השם בזה שהקודש הפך להיות מושג נרדף לבטלנות. הוא יודע גם להוכיח את אנשי הקודש, אבל כאן הוא מוכיח את התנועה הציונית, עוד מעט נראה, שהלכה יותר מדי לכיוון החול. ועכשיו תראו איך מוכיחים את הציונות. צערנו הרב, יש היום הרבה שמוכיחים את הציונות. ותראו איך הרב זצ"ל מוכיח את הציונות, ממש מתוך את אשר יאהב יוכיח. כמה תקוות הוא תולה בתנועה הציונית, ומתוך כך כמה מוסר הוא מייסר. המחלה הזאת של הנתקת מושגי הקודש מהרעיון ומן החיים, זה תמיד אצל הרב הולך ביחד. יש אידאות ויש מעשים. הקודש הוא הופך להיות מנותק גם מעולם האידאות, הרעיונות, מן החיים המעשיים. והמחלה הזאת התדבקה לצערנו באותה התנועה הנשגבת שעיננו חיים עימה בזמננו, התנועה של התחייה הלאומית, הציונות והגפיה. תראו איזה מוסר יפה. הציונות היא תנועה נשגבת. כמה רבנים יכולו לומר את זה? הציונות היא תנועה נשגבת, והיא קיבלה מחלה מדבקת ממקום אחר. אתם רואים את זה? המחלה הזאת התדבקה לצערנו. זאת אומרת, הרב רוצה לומר שהמחלה של הפרדת הקודש מהחול, אחר כך זה יהיה הפרדת הדת מהמדינה או סוגיות כאלו, המחלה של הפרדת הקודש מהחול היא מחלה מדבקת, היא הגיעה ממשהו אחר. מי תמיד אחרי על הפצת מחלות מדבקות? זה היהודים, כן? היהודים יש להם מחלות מדבקות. פה יש מחלה מדבקת שהגיעה אלינו מבחוץ. וכאן הרב רומז לתנועת ההשכלה. פה אנחנו צריכים לתפוס נקודה חשובה במשנת הרב קוק. יש קשר בין, קשר אחד בין הרב קוק לרב חלפון משה הכהן. קשר מיוחד בין שניהם. יש הרבה רבנים שתמכו בציונות כי הם היו בעד מודרניזציה. הרב הירש עצמו לא תמך בציונות, אבל בדור שאח, הוא כן תמך בשילוב השכלה ותורה, אבל בדור שאחריו כבר תמכו בציונות על רקע זה ש כדאי לשלב. ולכן זה בא ביחד עם רבינר דוקטור, או דוקטור רבינר. יש לי חתן ש עכשיו התגייס לצבא, ברוך השם, אבל סבתא שלו, החלום שלה היה שהוא יהיה דוקטור רבינר. לפני זה היא רצתה שאבא שלו יהיה דוקטור רבינר, ואבא שלו הלך לישיבה, לא הלך. אחר כך אמרה, לפות הנכד יהיה דוקטור רבינר, גם הוא הלך לישיבה, לא הלך. היא מגיעה מגרמניה, לשם צריך להיות דוקטור רבינר, ובאמת היא אומרת, דוקטור רבינר. היא אומרת, הרב בעצם זיהה בתנועת ההשכלה את ההפרדה בין קודש לחול. כלומר, תנועה כזאת שמשאירה את העניינים שבקודש באיזושהי פינה, ואז הקודש הופך להיות לא רלוונטי, לא נגיש, לא עכשווי. הקודש הופך להיות דווקא לא נגיש, החול מאוד נגיש והקודש לא נגיש, ולכן הרב עוסק הרבה מאוד בתנועת ההשכלה. והתשובה שלו כמובן הייתה שתהיה השכלה של קודש, שהקודש יהפוך להיות עמוק מאוד. כאן הרב רומז שתנועת ההשכלה הדביקה במחלה את התנועה הציונית, והרב אומר שהתנועה הציונית היא תנועה נשגבת שקיבלה מחלה מדבקת מבחוץ. אני אוהב את הדבר, מדוע? כי יש פה הערכה עצומה, תקוות עצומות, וגם אמירה מאוד נוקבת. אז בוא נקרא עוד פעם את המשפט הזה. המחלה הזאת, זה מחלה של הנתקת מושגי הקודש מהרעיון ומן החיים. אז זו מחלה. התדבקה. אז זו מחלה מדבקת. הוא לא אומר מאיפה זה הגיע. זה הגיע מאומות העולם. זה הגיע מתנועת ההשכלה העולמית. התדבקה לצערנו באותה התנועה הנשגבת שינינו חיים ממה בזמננו. אז יש תנועה נשגבה. לא, השאלה שלי היא כזאת, האם הרב קוק הייתה לו חבית של צבע ורוד והוא צבע את המשקפיים שלו בוורוד ואמר ברוך השם הכל טוב, וכל פעם שירד לו הצבע הוא הכניס עוד פעם לחבית את המברשת, שם על המשקפיים ואמר הכל טוב, או שהוא ראה היטב את הבעיות אבל הוא זיהה את התנועה הציונית בנקודה הרבה יותר עמוקה מהבעיות, ולכן הוא אומר התנועה הזאת היא נשגבת ויש מחלה שפוגעת בה. זו אמירה מאוד נוקבת, זו אמירה מאוד נוקבת. אפשר להגיד, אני חושב שאם קראו את הדבר הזה של הרב זצל הוא יסתבך עם כולם. למה הוא יסתבך עם כולם? כי התנועה הציונית החילונית תגיד לו סליחה, אנחנו יש לנו מחלה מדבקת, ומה שנקרא חרדים יגידו איזה נשגבת, מה נשגב, אתה לא רואה שהם חולים? אני חושב שכתב את הדברים האלה הוא הסתבך עם כולם, לא יודע אם הספיקו לקרוא דור בתשנת הפרש צדי ה', אבל הוא הסתבך עם כולם, כי הרב זצל לא היה רב לוי יצחוק וברדיצ'וב, כמו שרב לוי יצחוק לא היה רב לוי יצחוק. כן, זאת אומרת, זה לא היה שהוא אמר ברוך השם יהודים חוזרים לארץ ישראל, הם חיילים שבת, לא נורא, מחר יהיה טוב. הם נתקו כל עול, מחר יהיה טוב. העיקר שהם בונים את הארץ, כל הכבוד להם. למה להסתכל בעין שמאל? בוא נסתכל בעין ימין. הוא לא היה כזה. הוא הסתכל על מבט עמוק מאוד. והוא אומר, התנועה הציונית היא תנועה נשגבת. והיא חולה במחלה מדבקת, שהדביקו אותה מבחוץ. זו צוואה של אדם קדוש שאין לו אינטרסים ואין לו נגיעות, ועוד מעט הוא יפטר מן העולם והוא משאיר את זה איתו. אני קורא עוד פעם, צריך לדעת איפה אנחנו נמצאים, כי יש כאלה, אדם צריך לשאול את עצמו למה הוא ציוני. יש אנשים שהם ציונים כי הם לא מוכנים לוותר על החילוניות שלהם. זאת אומרת, הם בעצם גדלו איפה שהם גדלו, אחר כך קיבלו עליהם עול תורה ועול מצוות, והם לא מוכנים לוותר על הצד החילוני שהיה מקודם. יש כאלה שהיו גיבורים, חתכו, הלכו עד הסוף מבחינה דתית, ויש כאלה שלא נשארים רגל פה, רגל שם. יש ציונות מהסוג הזה. ויש ציונות שתופסת את הנקודה הפנימית של התנועה הציונית, ואחר כך לא מפסיקה לבקר אותה. אני זוכר כשהייתי צעיר בן 15, קראתי ספר של פרופסור דוב סדן, אתם לא מכירים אותו. הספר הזה הותיר בי רושם, אתם לא מכירים. הייתי בן 15 לפני הרבה זמן, ופרופסור דוב סדן היה, רבי יעקב, אתה הכרת פרופסור דוב סדן? הוא היה ראש סמינר הקיבוצים, והיה חתן פרס ישראל לספרות, והוא כתב ספר שנקרא, אתה הכרת אותו, היה איש חשוב לפני 40 שנה, והוא היה ראש סמינר הקיבוצים, והוא כתב מאמר על הזרמים בעולם הדתי. דע את האויב למורים ומורות בקיבוצים. זה אומר שכולם חושבים שישנם שני זרמים בתנועה הציונית, אבל ישנם שלושה זרמים. איזה שני זרמים יש? זרם אחד זה הזרם החרדי, זרם שני זה הזרם הדתי-לאומי. מה ההבדל ביניהם? החרדים מתנתקים, הדתי-לאומי משתלבים. זה לא מה שאני אומר, מה שהוא אומר. והעולם החילוני חושב שישנם שני זרמים. הוא אומר זו טעות. יש שלושה זרמים. יש זרם שלישי שיש לו מעט מאוד תומכים. זה תלמידי הרב קוק. זה זרם שלישי. שימו לב אליהם. הם מעטים מאוד. אבל עוד תשמעו מהם. הזרם הזה הולך להיות הזרם המשמעותי ביותר. כרגע הוא בעצם לא קיים. כי הציונות הדתית הם לא תלמידי הרב קוק. היה ויכוח בין הרב זצל לבין הרב ריינס. הרב ריינס, חוץ מזה שיש לשמו הרבה רחובות, הוא היה גאון גדול בתורה וצדיק גדול בתורה, והוא הקים את המזרחי. מי פה עובד במזרחי? יש לנו פה? יש פה בשכונה, יש אנשי המזרחי בשכונה, זיכרונה לברכה. תנועת המזרחי עליה השלום. אז הרב ריינס הקים את המזרחי. וכשהוא הקים את המזרחי, הוא הגיע להבנה עם הרצל שהציונות לא תעסוק בשאלות דתיות. זאת אומרת, אתה הרצל אומר שהציונות זה מקלט בטוח לעסוק בהצלת יהודים, אז אני מסכים איתך. ובעקבות זאת הרב ריינס היה מוכן לקבל את אוגנדה בתור פתרון זמני, כיוון שהוא אמר שהדבר הכי דחוף עכשיו זה להציל חיים של יהודים. הוא היה חדור ב... הכרה כזאת שהגלות זה מקום מסוכן. לכן אמר להרצל, בוא נעזוב הכל. כל הנושאים הרוחניים, הציונות לא עוסקת בהם. לא מתעסקת בהם. מה שנוגע לדברים שבקדושה, תעזוב. הציונות עוסקת רק בדבר אחד. להביא יהודים למקלט בטוח. ארץ ישראל, אם צריך בדרך אוגנדה, בדרך אוגנדה. והרב לא הסכים איתו. בדבר הזה, כמובן הרב ריינס היה גאון בתורה והכוונה שלו הייתה טובה. הוא חשב שאם הציונות לא תעסוק בעניינים של תרבות ורוח, אז בהמשך יהיה אפשר לעשות את זה כמו שצריך, מה שכמובן קרה הפוך. והרב אמר שצריך ללכת לקרב על דמותה של הציונות, ואסור להשאיר את השאלות של התרבות מנותקות. זה נקרא, אם שמעתם על זה, ויכוח הקולטורה. הקולטורה, כשאני בישיבה אני אומר הקולטורה, אף אחד לא מבין, אבל פה אם אומרים הקולטור יבינו מה אני אומר. הקולטורה זה, הם חושבים בישיבה זה כמו פוליטורה, לא יודעים להבדיל בין קולטורה לפוליטורה. אז זאת תרבות, והרב היה בעד ששאלות התרבות יעלו וידונו, והתנועה הציונית תצא לשאול את עצמה את השאלות הכי נוקבות, למה אנחנו חוזרים לארץ ישראל. והוא טען שההזנחה של זה תגרום שהציונות תיפול בידיים של התנועה המשכילית, כמו שבאמת קרה. ולכן אומר דוב סדן, שימו לב, הרב קוק זו לא הציונות הדתית, זו תנועה עמוקה יותר. גם לצערנו הרב בזמן האחרון יש רבנים שאמרו, אומרים, הרב קוק זה לא הציונות הדתית, הרב קוק הוא דגל בתחיית הקודש, ואנחנו יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, אנחנו בתנועת השילובים. ולא מסכים עם הרב קוק. צערנו הרב, יש בזמן האחרון כיוונים כאלה. אני קורא עוד פעם, רבותיי, המחלה הזאת של הנתקת מושגי הקודש מהרעיון ומן החיים התדבקה לצערנו באותה התנועה הנשגבת. אתם יודעים שהרב ריינס לא אמר שהתנועה הציונית היא תנועה נשגבת. מדוע? כי זו תנועת הצלה. תנועת הצלה היא אף פעם לא תנועה נשגבת. המטרה להציל יהודים. הרב אומר, התנועה הציונית היא תנועה נשגבת. שאיננו חיים מה בזמננו, התנועה של התחייה הלאומית, הציונות והגפיה. כאן רבותיי, אחד המקומות המעטים שהרב קורא לציונות, ציונות. הרב תמיד אוהב לקרוא לתנועה הזאת תנועת התחייה. אחר כך זה קיבל קונוטציה פוליטית. אבל לא סתם הרב קורא לזה תנועת התחייה. מדוע? כי הוא רואה את תחיית המתים בסוף הדרך. והתנועה הציונית היא תנועה של התחדשות עמוקה. כאן הרב נוקב בשם, יש מעט מאוד מקומות שהרב כותר, אומר הציונות. לא סתם, לא בגלל שיש לו משהו נגד הציונות, להפך. יש מילים שאתה אומר אותן, אז כבר מבינים מה אתה אומר. אם הוא יגיד הציונות, זה יתפרש בקלט בטוח. והוא לא רוצה. הוא רוצה תחייה. ולכן הוא אומר, התנועה של התחייה הלאומית, הציונות והגפיה. לכתחילה באו אנשים אשר אמנם שאר רוח להם, אז מייסדי הציונות היו אנשים שהיה להם שאר רוח. על מי הוא מדבר? הוא מדבר על הרצל, כי הרב הבין את הרצל בצורה אחרת מהרב ריינס. דיברתי על זה פעם, נכון? נועד דיברנו על הרצל? מתי היה? ביום עצמאות אחד דיברנו על הרצל ו... הרצל ו... הרצל והרב אלקלאי. כן. בשבת? באמת? כי יש לי איזה עריכות דברים. הרב מאוד העריך את הרצל, והרב כתב עליו שיש בו ניצות של משיח בן יוסף. אבל כאן הביקורת גם על הרצל. שימו לב איך הוא אומר, באו אנשים אשר אמנם שאר רוח להם. זאת אומרת, הוא רואה את הרצל בתור אדם שהוא איש, הוא באמת חוזה המדינה, הוא איש חזון, אבל אשר בחייהם ניתקו כפות רגליהם מיסוד הקודש שבישראל. איך אתם מבינים את זה? זה ביטוי של הערכה או זלזול? לדעתי זה ביטוי של כבוד גדול. מה הוא אומר? הבעיה של הרצל היא שהוא לא היה מחובר. החזון שלו היה טוב, אבל הוא לא היה נגיש, רגיש, רלוונטי, עכשווי, מאיר פנים, מסביר פנים, ועם הפנים לציבור. לא, 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 הפוך. עצים למה אומר, הפוך. ברוחו היה בו שאר רוח. אבל בחיים, ביישום, ניתקו כפות רגליים מיסוד הקודש שבישראל. כפות רגליים, אבל לא ראש. זאת אומרת, הרב מעריך את הדחף של הרצל, ואומר שהדחף הזה יוצא ממקור קדוש. אבל כשזה מגיע ליישום, זה כבר לא בעולם הקודש. מה קרה? בכוח של מושגי החול שבערכים הלאומיים, אשר הם היו קרובים לליבם ולמדעם, הגדילו והרחיבו והעמיקו את הרעיון שיבת ציון ואת התחייה הלאומית והציונית. רבותיי, כל מינה מדויקת. מה שהוא אומר זה ככה, החזון עצמו הוא כולו קודש. זה שהרצל נדחף להקים מדינה, זה דבר שהוא כולו קודש. אבל כשהוא בא לבסס את זה, הוא בא להסביר את זה, כשהוא בא להלביש את זה בלבושים, זה חול. מה יקרה? עכשיו סבלנות רבותיי, סבלנות, כי יש פה משהו קצת עמוק. אז אני חוזר לניתוח של הרב. אומר הרב, התנועה הציונית היא תנועה נשגבת. החוזים של התנועה הזאת היו אנשים בעלי שאר רוח. הם מגיעים מתוך מקום קדוש, אבל הם לא מכירים את הקודש. וכשהם באים לבסס את התנועה הזו, הם מבססים אותה על החול. מה יקרה? אמנם די כוח במושג החול, כבר יש מספיק כוח בחול, להיות נושא של פרסום, של תעמולה. החול יכול לאפשר מציאות שיווקית. ורכישת נפשות במידה ידועה למשך זמן מוגבל, אבל חיי נצח לא יוכל החול ליתן בשום אופן. אני כבר אומר, מקשה קושיה, ומי רוצה חיי נצח? ומי רוצה, אנחנו רוצים רק להחזיק עד הקדנציה הבאה? לא, מי רוצה חיי נצח? עוד מעט הוא מתייחס לזה. ועל כן, אחרי שעברה, עכשיו רבותיי, משפט של נבואה, אתם שמים לב? אנחנו נמצאים בשנת תפרש צדי ה' מיל נפסון טרונצק, משפט של נבואה. בתפרש צדי ה' יש רק ציונות חילונית, הרבנים נתפסים בתור עתיקים מיובשים מהעבר, אין שום משמעות לתנועות דתיות. אני תמיד נזכר בפרופסור יוסף קלויזנר. מי יודע מי זה פרופסור יוסף קלויזנר? מה? יש על שמו רחוב. פרופסור יוסף קלויזנר, הוא היה ראש מחלקת החינוך של ההסתדרות הציונית. הוא היה היסטוריון גדול. הוא היה אחראי על החינוך. וישנם פרוטוקולים של הקמת הרבנות הראשית. משנת תפרש פי, 15 שנים לפני שהרב קוק נפטר, ואני אומר, אני לא רוצה להגיד בעברית תאריך לועזי, זה הכל, לפחות אני מתנצל לפני מי שלא מבין צרפתית, פשוט יש פה כמה כאלה שלא מבינים עברית, תאריך עברי, אז אני חייב להגיד את זה. פרופסור, מה? הפרופסור קלויזנר היה ראש מחלקת החינוך, ושמו אותו המוסדות להיות במסע ומתן עם הרב כשהקימו את הרבנות. אז הוא אומר לו, אני קראתי את הכתבים שלך ואתה כל הזמן מדבר על זה שיש בנו החלוצים והבונים ניצוץ קדוש. אני מודיע לך, אין בי שום ניצוץ קדוש. שיהיה לך ברור, אין ניצוצות קדושים, אני לא רוצה שתרומם אותי, אני מתכוון שכמו שאני, אין בשום דבר שאתה חושב שהוא חיובי, שיהיה לך ברור. ככה הוא אומר לו בהקמת הרבנות. הם לא היו פריירים, החבר'ה שם, והם בהחלט ידעו לשים את הרבנים במקום. ולכן כשהרב כותב את הדברים האלה בשנת תפרש צדי ה', זה לא היום הרבה יותר קל להיות יהודי מאמין, כי התנועה הציונית כבר עברה הרבה מבחנים ולא כל כך עמדה בהם. ברוך השם, היא תנועה נשגבה וקדושה והיא תעמוד לנצח, אבל בדרך היו הרבה נפילות. אבל לזמן הרב זה מאוד קשה. ותראו מה הוא אומר: חיי נצח לא יוכל החול ליתן בשום אופן. על כן, אחרי שעברה על התנועה בצורתה החילונית תקופה לא ארוכה לפי ערך, כבר אנו מרגישים בה, עכשיו על זה אומרים בערבית עתיקה גוולד, אנו מרגישים בה למרות התרחבותה. אז מה קורה לתנועה הציונית? יש לה המון מנדטים. מרגישים בה יבושת לשד והתפוררות. לא, אלי, בלי מסכות, אתה עכשיו יש לך צו איסור יציאה מהחדר הזה, כי צריך לסיים את ה... לא, אתה תבין בפסקה הבאה. ההוא, מסכן אלי, שמנו לו את הרב קוק, הכי לא מתאים פה. מאיפה הביאו אותו? זה טעות, אבל זה אחד המאמרים האחרונים שלו. אבל אלי, סבלנות, הוא יסביר את הכל. אתם שומעים מה הוא אומר? אנו מרגישים בה למרות התרחבותה. אז מה זאת אומרת? אנחנו רואים את התנועה הציונית מתרחבת. יש רק ציונות, ואנחנו מרגישים בה יבושת לשד. מה זה יבושת לשד? הלשד זה לשד העצמות, זה השומן שבעצם העצמות מתייבשות. מאיפה זה מגיע? העצמות היבשות. זה מיחזקאל, הוא חוזר אחורנית, הוא אומר, המטרה הייתה להתחיל לעלות בשר, אבל זה מתייבש. והתפוררות. מרגישים אנו את איסורי המחלה, מחלת החול שנשפשתה בצורה מבהילה בכל השטח של תנועתנו התחייתית. עכשיו שימו לב לדבר הכי חשוב. אמנם, אם הייתה תנועה הזאת חילונית לפי טבעה, אז לא הייתה התרוקנות הקודש שברכה הפוגעת בה. אתם שומעים מה הוא אומר? אם התנועה הציונית הייתה באמת תנועה חילונית, אז אין בעיה. הוא מתכוון בעצם, אני חושב, לרב ריינס. אם הייתה מתקבלת העמדה של הרב ריינס, אם הציונות הייתה רואה את עצמה בתור תנועה שהיא לא תנועה רוחנית, המטרה שלה היא רק שיהודים יבואו לקבל למקלט בטוח. אם היא תנועה חילונית, אז זה לא מפריע. אבל זה לא נכון, כי היא לא יכולה להיות תנועה חילונית. עוד פעם, אמנם אם הייתה התנועה הזאת חילונית לפי טבעה, אז לא הייתה התרוקנות הקודש שברכיה פוגעת בה, כשם שאינה פוגעת בכמה חברות ותנועות חילוניות אחרות שבעולם. באמריקה יש דגלים ובלונים וסטיקרים, כולם מבסוטים, ויש רק שתי מפלגות ועושים בחירות, אלקשנס, וכולם מאוד מרוצים והחיים מאוד יפים, ורק פה אוכלים אחד את השני. אומר הרב, כשאתה בוגד בעצמך, תצפה לנפילות, תצפה למכות. מאחר שכל עיקרה ביסודה של התנועה, אתם שומעים, הרב אומר לציונים, קלויזנר קורא את זה מת. אני לא קודש, אומר קלויזנר. הרב פונה אליהם, מאחר שכל עיקרה ביסודה של התנועה, של תחייתנו הלאומית, היא באמת מקודשת, קודש קודשים. רבותיי, כל מילה מדויקת. יש חול, יש קודש, ויש קודש קודשים. פה לראשונה במאמר הזה מופיע הביטוי קודש קודשים. מה זה קודש קודשים? קודש קודשים זה הפתרון הכולל, משום שהקודש והחול הם פסיכולוגיים. מבחינה פסיכולוגית, אדם לא יכול לעשות כל היום בתורה, יש לו גם דברים של חולין. הוא גם לא יכול לעסוק בחול כל היום, יש גם נפש, ולכן יש חלוקה בין הקודש לבין החול. אבל בישראל יש משהו שמאחד את שניהם, וזהו קודש הקודשים. קודש הקודשים הוא המקום שממנו יוצאים גם הקודש וגם החול. זאת תנועת התחייה הלאומית. והרב רואה את הציונות בתור תנועה פנימית, היא לא תנועת קודש. היא קודש קודשים. אני קורא עוד פעם, אבל מאחר, בפסקה השלישית, שורה שלישית, אבל מאחר שכל עיקרה ויסודה של התנועה של תחייתנו הלאומית היא באמת מקודשת קודש קודשים, ממקור הקודש היא מוצאת. זה לא תנועה קדושה, זה תנועה ממקור הקודש. אלו עיניים צריך בשביל לומר את זה.
אבל מה המקור?
אתה צודק.
תכלס,
כלומר, רגע, אלי, שנייה, תכלס, זה טוב או לא טוב? כן טוב, לא טוב? נכון, אם מסתכלים על זה ככה צריך, זה טוב או לא טוב? יש דברים טובים, יש דברים לא טובים. מה יותר, טוב או לא טוב? טוב, אתה אופטימיה, טוב יותר טוב, אתה פסימיה, לא טוב, יותר טוב. מה אומר הרב? אני רואה את התנועה. מאיפה התנועה, מאיפה הדחף מגיע? הדחף מגיע מהמקום הכי עמוק שלנו. במקום הזה באמת אין פירוט בין קודש לחול. ושם נמצאות התרופות לכל. ומה קורה לאחד, לתנועה שהיא מגיעה מהמקום הכי עמוק, אבל את היום יום שלה היא חיה באופן הכי חוליני? מה יקרה איתה? היא תתייבש, היא תתפורר, וכמובן תיבנה מחדש. אבל עכשיו היא מתפוררת, היא לא יכולה לבגוד בעצמה. במקור הקודש היא מוצאת, והיא מיוסדת על יסוד הקודש לקדושת האומה, קדושת הארץ, וקדושת נשמתה היונקת מדבר השם אשר בתורה, מקור כל ערכי הקודש בעולם ובחיים. אתם רואים מה הוא מדבר הרב? על מקור הקודש, והתורה היא מקור הקודש. אני אגיד לכם מה הולך פה. יש ציונים בשעת תפשטדיי הם לא מתעסקים בשאלות של קודש וסיפורים. הם עובדים, עובדים. חומה ומגדל, תפשטדיי, כן, זה חומה ומגדל. בונים יישובים, מביאים עולים, אוניות מעפילים. זה הם מתעסקים. ויש רבנים. הרבנים מסתכלים ואומרים, יש הרבה דברים טובים. אתה לא יכול להיות נגד. יש אחרים אומרים, בוא נה, זה כופרים פה. מה הרב אומר? הרב אומר, אבל את הנשמה שכחתם. את המקור שכחתם. ומה התפקיד שלי? התפקיד שלי להסביר מאיפה כל זה מגיע. התנועה הציונית לא מתחילה מהרצל. היא מתחילה מדחף פנימי. לשוב לארץ ישראל. התנועה היא תנועה של דחייה, לשוב לערכי חיינו האמיתיים. ואם התנועה הזאת תגוד בעצמה ותהיה תנועה של חול, אז היא תסתבך. הרב הוא הראשון שאמר שהציונות הדתית זה לא גבאי בית כנסת. הוא לא רוצה להיות גבאי של בית כנסת.
הוא מתנגד למושג כמושג.
מה?
אין דבר כזה ציונות דתית.
נכון, יש דחיית הקודש.
ציונות.
רגע.
שהיא קודש במהותה.
יש ציונות כמו שהיא מסבירה את עצמה, חבל שזה עצוב, ויש ציונות כמו שהיא באמת, והיא במקור הקודש. ציונות דתית לפי המושג השגור בא לומר שהציונות היא חול ואנחנו הוסיף לה את הקטע הדתי. זה מה שכוונתי לומר.
וזה הטעות.
וזה התנועת המזרחי. ולא, אגב, הרב לא מזלזל במזרחי.
תנועת המזרחי זה היום, לא למה שהרב התכוון אליו אז.
לא, תנועת המזרחי שלה זה הייתה כזו. זה היה מה שאמרה המזרחי. הציונות זה תחנה, זה קטר שנוסע. עכשיו אנחנו ידאג שהוא לא יסתה מהדרך. נשים לו כיפה, נשים לו מזוזות. והרב לא מזלזל בזה. יש הרבה מאמרים של הרב על המזרחי, והוא מאוד מכבד את האנשים האלה שהדאגה שלהם היא לכך שהציונות החילונית לא תסתה לגמרי מהדרך. ולכן אנחנו ניתן לציונות לבנות יותר את ישראל, ואנחנו נקנה הרבה מזוזות בכל מקום, צריך שניים. אבל הרב מדבר על כוח שלישי.
לא, אני אומר, שני סוגים שהרב ראינו זה הרב קוקי, שניהם צריכים.
נכון.
ואחרת אלה שהחילונים
נכון
יסתכלו על המאמר הזה בכלל.
נכון.
זה משהו מאוד רחוק מהם.
נכון. הרב פונה, אני חושב, גם למעמיקים בעולם החילוני, הציוני, וגם לרבנים, וגם לציבור הדתי. הוא אומר להם, קודם כל תבינו מאיפה הכל בא. והוא אומר, זה לא אני בונה את המדינה, הקדוש ברוך הוא בונה את המדינה, כי התנועה הציונית היא תנועה של רנסנס, רנסנס לאומי. ואם לא תתפסו את זה ולא תבינו את זה, זה יתייבש. ואני רואה את זה עכשיו מתייבש, לא יומן, מה שאומר. אגב, יש איגרת מפורסמת שאחרי ההתנתקות, איגרת של הרב קוק, שאחרי ההתנתקות פרסמו אותה בכל המקומות, והאיגרת אומרת, הציונות תהפוך למפלצת. אבל זו הכוונה, כן? צריך ללמוד את זה על רקע מה שכתוב פה. התנועה הקדושה והנשגבה הזו, אם היא תבגוד בעצמה, היא יכולה לעשות טעויות חמורות מאוד. אני באמת, אלי, אתה צודק, אני, יש לי קושי, יש לי קושי להגיד,
מכון תורה בארץ, הלוואי שמכון תורה בארץ יהיה משרד החקלאות, הלוואי שמכון פרועה יהיה משרד הבריאות, והוא ינחיל את כל,
מתחיל עוד פעם, הציון זה ציון דתי, אתה מדבר בסופו של ציון דתי. נכון, מסכים. אבל יש דבר שהוא לא בשלבים, והדבר שהוא מרגע הראשון זה שהציונות היא תנועת קודש קודשים, זה בלי שלבים. אתה שומע? אלי, בזה אין שלבים. מהרגע הראשון התנועה הזאת היא קודש קודשים.
אבל מה קורה בינתיים?
לא, זה אני לא יודע.
אנחנו 60 שנה בינתיים.
זה אני לא יודע, אלי. עכשיו אני
ועוצרים אותנו.
לא, הציונות היא קודש קודשים גם כשהמתכל כולו חילוני.
אבל זה הסתכלו לך לך את הקוקו. נכון,
טוב,
אבל בינתיים
אלי,
אנחנו בקווים מקבילים.
עכשיו זה לא שיעור דף יומי. לא, שיעור דף יומי לא נותן לדבר. אבותיי, אני מציע לכם מה שאלי אמר, זו תפיסה פרקטית. יש לי הצעה בשבילכם, כמה שפחות תכלס יותר טוב. אתם שומעים? כמה שפחות תכלס.
איך להצביע?
רב רובן, במסגרת כמה שפחות תכלס, במסגרת כמה שפחות תכלס, אמרת דברים בצורה מאוד רוחנית. הוא בא לפה, הרי למה הוא מחזיק מעמד רב ראובן? הוא שואל, איזה פתק אני שולף בסוף השיר מהכיס? מה, איפה המוקש? לא יהיה רב ראובן. לא, בגלל זה, אלא בגלל שאני חושב שמי שקורא טוב את המאמר הזה יודע מה לעשות. מי שקורא טוב מבין את העבודה שלנו, איזה עבודה יש לנו. הוא יודע שאנחנו לא נהיה גבאים של בית כנסת. אנחנו בשום אופן לא נהיה גבאים של בית כנסת. אנחנו נבנה פה את המדינה מחדש. אבל נכון, כמו שאמר אלי, זכר על טוב, שהביטוי ציונות דתית יש בו בעיה. כי הציונות היא קודש קודשים. מה אתה מלביש לה את הדתי? והכי טוב להגיד התחייה, אבל זו תנועה פוליטית שהייתה והתרסקה. התחייה זה הכי טוב. תנועה תחיית הקודש. ולמה אנחנו אומרים ציונות דתית? אל תפרוש מן הציבור, אני יודע. לקחו את זה, ביטוי כזה. לא, אני אמת שאני לא אוהב אותו. אני לא אוהב אותו. דתי לאומי, גם זה. גם דתי לאומי זה אומר שהלאומיות היא לא קודש. ויש בו ביטוי פירודי. רבותיי, בואו נקרא עוד פעם. הפסקה הזאת, השלישית, היא פסקה של דברי חזון. אליהו.
אז אם ככה היום זה יום חד, לא?
רגע, לכבוד אלי, שייתן לנו להמשיך, שאלי ייתן לנו להמשיך, אני רוצה להגיד לכם משהו. יש באקדמיה, תקופה, הייתה תקופה שבשירי רבותינו הקדמונים היו מפרידים בין שירי קודש לשירי חול. זאת אומרת, רבי יהודה לוי, היו לו שירים שבהם הוא התגעגע לבית המקדש, לגאולה, לתפילה, לדבקות, והיו לו שירים שהוא אמר, איזה יין טוב. ככה היה באקדמיה, ויש כרכים, שירי קודש, שירי חול, כי בסוף יש פיצול אישיות. הוא אהב את בית המקדש, הוא שר לך אלי תשוקתי, לך חשקי ואהבתי, לך ימי. נרים כוס, היה אינם שובח בעולם, מבעבע. אז עשו הפרדה, שירי קודש, שירי חול. אני חושב שלאט לאט מתחילים להבין שאצל אנשים גדולים וקדושים אין הפרדה בין קודש לבין חול. ורבי יהודה הלוי הוא כולו בוער באש של עבודת השם, שכשהוא אומר נרים כוס של יין, הוא מסתכל על היין, הוא רואה פה את ארץ ישראל בתוך הכוס, הוא רואה את היופי של הבריאה. אין הפרדה בין קודש לבין חול, זה אנשים הקדושים. גם רבי דוד בן חסין היה כזה. לכן אני רוצה להשתיק אותך עם משהו, מחמאה משפחתית, כיוון שאלי הוא מצאצאים של משוררים. אז אנחנו בתרבות שלנו, החול כולו מתרומם למדרגות נשגבות, כי כשהנשמה של רבי יהודה לוי בוערת באהבת השם, זה מטורף לומר שאחרי שהוא גמר לשיר על בית המקדש, הוא אומר, אפשר לקבל פה איזה יין טוב, משהו, תביא איזה כוס של יין, משהו טוב. נהנה קצת מהחיים. נכון שאני אוהב את בית המקדש, אבל גם כשיבנה בית המקדש צריכים לטפל בעצמנו. לא נוכל כל היום להיות בית המקדש. תן איזה בקבוק. חס ושלום לומר ככה. הוא הבין הכל. הפסקה השלישית, רבותיי, היא פסקה שיש בה דברי חזון. אני קורא עוד פעם. אמנם, אלי, אתה קלטת הכל עכשיו?
אני שותה.
לא, אני אמרתי לך, צריך להמתין עד הסוף. אני חוזר לתמצית. הרב אומר יש מחלה. המחלה היא שהחול מתפשט על המרחב המעשי של החיים. התנועה הציונית נדבקה במחלה הזו, והתנועה הזאת היא תנועה נשגבת והיא חולה במחלה, ואנחנו מסתכלים בתוכה ואנחנו רואים שהיא מתייבשת והיא מתפוררת. ועכשיו הוא מסביר למה המחלה פוגעת דווקא בתנועה הציונית. עכשיו אני אסביר לכם, רבותיי, הרב מסביר לכם למה יכול להיות אדם שהיה ראש מוסד רק מוריד את המדים, מדבר שטויות. עכשיו יש לזה הסבר. אמנם אם הייתה התנועה הזאת חילונית לפי טבעה, אז לא הייתה התרוטנות הקודש באחרי הפוגעת בה, שם שאינה פוגעת בכמה חברות ותנועות חילונות אחרות שבעולם. אבל מאחר ותראו לאיזה גובה הוא מרים את הציונות, מאחר שכל עיקרה ויסודה של התנועה של תחייתנו הלאומית היא באמת מקודשת קודש קודשים, ממקור הקודש, לא סתם קודש, ממקור הקודש היא מוצאת, היא יוצאת, והיא מיוסדת על יסוד הקודש לקדושת האומה. הוא נכנס פנימה, כן? יסוד הקודש לקדושת האומה, הוא נכנס עוד פנימה. קדושת הארץ, קדושת נשמתה, היונק את דבר השם אשר בתורה, מקור כל רע, קודש בעולם ובחיים. אז התנועה הציונית נובעת ממקור הקודש, לא מהקודש. נמצא שהתוכן החילוני שלה איננו מתאים לה ואיננו עולם כלל להופיע עוד תכונתה, על כן איננו חשים חולשות בכל האיברים והאגפים של תנועתנו ביותר אחרי עבור שנות מספר מהתחלת הופעתה. באותה תקופה שהרב זצ"ל כותב את הדברים שלו האלה, ברל כצנלסון, אני אומר לכם שהדבר תורה מברל כצנלסון, ממש באותה תקופה. אתם יודעים איזה ברל כצנלסון? אתם לא יודעים, זה גם רחוב, זה גם רחוב, ויש גם בית ברל שם גוואלד, מה הולך שם, כל השמאלנות. כן, אבל אני זוכר שפעם נפגשתי עם כמה חברי קיבוצים ואמרתי להם דבר תורה עם ברל כצנלסון, אמרתי כבוד הרב, היום רק אתם יודעים איזה כצנלסון, אצלנו כבר מזמן שחרו אותו. אז ברל כצנלסון באותה תקופה כותב בזיכרונות שלו ככה, הוא כותב, ברל כצנלסון זה ידוע שהייתה לו נשמה דתית, הוא כותב, אנחנו בונים את הארץ וידינו עסוקות בזיפזיף ובחצץ. רבי יעקב, מה זה זיפזיף? זה חול ים. זיפזיף וחצץ, הם כנראה סוללים כבישים או דרכים. מה? זה חומרי בניין. זהו, ידינו עסוקות בזיפזיף ובחצץ וידינו מלאות העבודה ואין לנו זמן לשאול למה. אבל יבוא יום והארץ תהיה בנויה וידי ילדינו לא תהיו מלאות עבודה והם ישאלו את עצמם למה, ומי יודע אם תהיה להם תשובה. כך אמר ברל כצנלסון, המבדיל בין הסגנון החיובי הרוחני של הרב זצ"ל לבין השאלות של ברל. אבל אתם רואים שהוא כבר הרגיש באותו זמן מה יהיה, ואם לא ימלאו את זה תוכן, אז אנחנו נפסיק להתעסק במקום בשאלות הגדולות של ארץ ישראל, אנחנו נתעסק בשאלות האם יש הכרה לזוגות חד מיניים, כמה נשים יהיו בוועדה למינוי דיינים, כמה נשים יהיו בגוף הבוחר של הרבנים. בזה אנחנו נתעסק, זה מה שיעניין אותנו אם נמשיך להידרדר. זאת תהיה שאלה קיומית, כמה נשים יבחרו את הרבנים הראשיים וכמה נשים יבחרו את הדיינים, כי הדיינים צריכים להיות נגישים רגישים לזכויות הנשים, ורק נשים יכולות לדעת כמה נשים, איך נשים מרגישות, לא לפגוע בהלכה. זה אלו יהיו הסוגיות הגדולות שלנו, מה עם הנשים ומה עם קריאת המגילה לנשים על ידי נשים וקריאת מגילת רות לנשים על ידי נשים ומגילת איכה לנשים על ידי נשים. אלו יהיו הסוגיות שלנו אם נמשיך ככה, ואנחנו מפסיקים להתעסק בסוגיות הגדולות של בניין הארץ ועוסקים בסוגיות תרבותיות. מדוע? כי אנו בוגדים בעצמנו. ואם היינו תנועה חילונית, ניחא, אבל אנחנו לא כזו. אמנם המשפט הבא חשוב, כי עד פה הרב לא הסביר מה התפקיד של החול. אמנם החול הוא מוכשר להיות משמש את הקודש, מחזקו מאמצו. אומר הרב, אני לא מזלזל בחול, החול יש לו תפקיד חשוב מאוד, הוא בסיס שעליו הקודש עומד, עושה לו קונניות ומבשר בחיים מעשים, אבל חלילה לא להשיג את גבולו ולעמוד במקומו. טעות מרה טועים אלה בעלי ההסברה שחושבים שהתנועה החדשה הלאומית תעמוד במקום הקודש, ובשביל כך הם מוכנים לבאר את הקודש שבתא ולהרחיב מוזגי חול גם מוזגי הקודש. הוא אומר שיש שתי טעויות של התנועה הציונית. טעות ראשונה, יש כאלה שאומרים לא רוצה קודש, רק חול. אבל יש עוד סוג, להרחיב מוזגי חול גם למוזגי הקודש, כלומר הופכים את הקודש לחול. כי הרי יש כאלה שאומרים לא אכפת לנו מהעבר, באנו להקים פה יהודי חדש, אבל יש כאלה שלוקחים את הקודש והופכים אותו לחול. ואז מי הדמות המופתית ביותר בתנ"ך? כמובן שמשון הגיבור. ודאי. זאת אומרת, הציונות הרי את שמשון הפכה למיתוס. שמשון זה טוב, הוא התעסק עם גויות, שמשון היה לו שיער ארוך, זו דמות מופת. והמסורת שלנו עובד משמשון הגיבור, וכמובן בר כוכבה. מה עם רבי שמעון בר יוחאי? הוא לא היה בעסק, היה רק בר כוכבה. מה עם רבי עקיבא? תעזוב אותו. ואז בונים מיתוס יהודי חדש. זה כבר מת, הדברים האלה, זה כבר מת, החוסר אותנטיות. טעות מרה, טועים אלה בעלי ההסברה שחושבים שהתנועה החדשה הלאומית תעמוד במקום הקודש. בשביל כך הם מוכנים לבאר את הקודש ביתה ולהכין מוזכול גם מוזגי הקודש. זאת היא הטעה, שמעולם לא תקש שורשי, לא תוכל למצוא מעמד קבוע לדורות, לא ביחידים, לא בחיי הכלל, לא בהכרה של כלל ישראל, ולא בהכרה של הגדולים ובעלי שאר הנפש שבעמים. ופה הרב רומז לעוד סוגיה חשובה, שהתנועה הציונית חייבת לתפוס מקום באנושות. ואם אנחנו נצטער כלפי חוץ בתור תנועה לאומית גריידה, זה לא ילך. אנחנו צריכים לפנות אל גדולי עולם, אל בעלי שאר הנפש באומות העולם, ולומר להם, עם ישראל קם לתחייה, והוא קם לתחייה ממקור הקודש לו. ואם נגיד, גם לנו יש זכויות לאומיות, נצטרך לעשות יחלוקו עם הנייטיבס, הילידים שאומרים, וגם לנו יש זכויות לאומיות. ולכן הרב קורא אותנו לרנסנס. כמו שאתם רואים, זה קשה להיות תלמיד של הרב זצל. קשה מאוד. עדיף להיות דתי-לאומי. להגיד, תראה, יש בציונות הרבה דברים טובים, ויש דברים לא טובים. מה שטוב ניקח, מה שלא טוב נעשה אחרת. או אפשר להיות, מה שקוראים חרדי, עם ביקורת קטלנית. והרב קורא אותנו לעולם הרבה יותר, לעולם הרבה יותר עמוק. אשרינו שאנחנו זוכים להיות חלק מהתנועה הציונית, זכינו להיות חלק מהתנועה הציונית, זוכים היום להצביע בבחירות. אמרנו תחנון היום, כי היה בגלל מה שכתוב פה, כן? אמרנו תחנון כי יש עוד מחלות, אבל זכינו, אנחנו זוכים היום להשתתף בבחירות של המדינה, מתפללים שהמדינה הזאת תחזור לעצמה. יש פה תופעות מאוד מורכבות, או כחלו לכולם את העיניים עם דברים מאוד משונים שהעבירו את המיקוד לכסף וביזנס, או שיח של זכויות ודברים כאלה, כשהשיח צריך להיות התחדשות, תחייה לאומית, חזרה של מוזגי הקודש. אנחנו ברוך השם פה לא מתייאשים מעם ישראל, אנחנו מלאי אמונה בעם ישראל, אבל אנחנו גם לא עיוורים וגם רואים את כל הבעיות. לא בגלל שאנחנו מלאי אמונה אנחנו נאמר הכל טוב, מה הבעיה? אף פעם לא היו אולפנות וישיבות כמו היום. מאז הוא תמיד, אין תקופה שהייתה כך טובה. כמה אולפנות יש היום, כמה ישיבות יש היום, כמה שכונות דתיות יש היום. לא, רבותיי, הבעיות שלנו היום יותר קשות בזמן ממה שהיו בזמן הרב זצל. וגם התקוות, כי בזמן הרב זצל לא היו להטאבים. אתם שומעים? לא היו להטאבים. לא שיש לי משהו נגדם, אבל למה אנחנו מתמודדים בהתמודדויות האלה? זה מראה כמה אנחנו רחוקים מסוגיות הקודש שלנו, ויש לנו התמודדויות שמעולם לא היו. ומי שיתחמק, ומי שיברח, ומי שיצבע עוד פעם את השקפיים שלו בעיניים ורודות, יפסיד בקרב הזה. אנחנו לא נפסיד קרב, כי אנחנו יודעים בדיוק את המציאות. התנועה הציונית היא כולה קודש קודשים. היא תנועה של השראה, רב ראובן, היא תנועה של השראה, היא תנועה של הערה.
שאלו אותי על איזה מילה פה של
האנשים. להט"בים. יש פה אנשים שלא יודעים מה זה להט"בים? שיבוא אחרי זה אני רוצה לקבל ממנו ברכה. היהודי הזה, שלא יודע מה זה להט"בים, שיבוא אחרי זה, שים לי את היד על הראש, אני רוצה לקבל ממנו ברכה. אז נסיים בדברים של החזון איש, שאני מקווה שהוא לא אמר אותם. שאלו את החזון איש, האם זו מצווה להצביע בבחירות? אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה סיפור מיוחס לחזון איש. הוא אמר מצווה. אז הוא אמר, מה? אז שאלו אותו, מה? מצווה כמו אכילת מצה? אז הוא אמר, לא, מצווה כמו אכילת מרור. ואני אומר ככה, אני אומר ככה, אני מסביר את העומק של דברי החזון איש. האכילה של המרור, הרי זה יזכור את הגלות. אומר החזון איש, התנועה הציונית היא רק הווה אמינה לגאולה השלמה. לכן, כשאתה מצביע פה, אתה עדיין במרירות של הגלות, צריך לתקן את המרירות של הגלות עד שנבנה מדינה. אז הוא בעצם אוכל מרור. אנחנו אוכלים מצה. כשאנחנו מצביעים, אני כמעט הייתי אומר, היו שואלים אותי, מה? כמו אכילת מצה? הייתי אומר, לא. כמו אכילת קורך. אבל בקורך הזה אני שם גם את קורבן הפסח, כן? זאת אומרת, לא קורך שקורך מצה ומרור, אלא זכר למקדש כהלל, שהיה קורך פסח מצה ומרור ואוכלן בבת אחת. לקיים מה שנאמר, נוצות מורים יוכלו. אם היו שואלים אותי, השואל היה אומר לי, מה, כמו אכילת מצה? הייתי אומר לו, לא, כמו אכילת קורך. אבל לא קורך דיאלנה שלנו, קורך של בית המקדש. אני מרגיש טעם של קורבן פסח, אבל עדיין יש מרור. עדיין יש מרור. אנחנו נכרוך אותו ביחד, את המרור, ונעשה את כל החשבון. כל החשבון. הראש שלנו בבית המקדש בקורבן פסח. הטעם של מצה זה מה שיש היום. ועדיין יש דברים של הגלות שצריכים לתקן. תזכו שני רבות, נעימות וטובות. רבי חיים אומר, קשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל. תודה רבה.